הסתדרו בינתיים, ואחר כך אפשר יהיה לצלם. טוב, שלום. היום יום האזכרה למרן הרב קוק, ואנחנו כל שנה משתדלים ללמוד משהו ממשנתו של הרב. היא מקיפה כל כך הרבה עולמות, שאנחנו כל פעם רוצים ליהנות לפחות מאיזה ניצות. והפעם רצינו קצת לדבר על תורת הסוד במשנתו של מרן הרב קוק. למה אנחנו בחרנו בנושא הזה תורת הסוד? בגלל כמה סיבות. סיבה ראשונה, כי היום הרבה מדברים על תורת הסוד. ואם כן, חייבים לקבל הדרכה מגדול הדור בענייני תורת הסוד. אחרת אפשר ללכת לאיבוד. כי תורת הסוד עוסקת בעולמות מאוד עליונים. כשאדם הולך ברגל והוא עושה טעות, אז הוא הלך צעד אחד ימינה במקום שמאלה. לא קל לנחש שאפשר לתקן בקלות. אבל אם אדם טס במטוס והוא עושה טעות של שנייה, זה כבר יותר בעיה. תאר לעצמך שאתה שט באינסוף. כשאתה עושה טעות, אז זה כבר השלכות מאוד חמורות. אם כן, מכיוון שדורנו עוסק הרבה בתורת הסוד וזקוק לתורת הסוד, אנחנו חייבים מורה דרך, ומי לנו מורה דרך כגדול הדור שהיה בקי בכל התורה כולה, בתורה הנגלית ובתורה הנסתרת. סיבה שנייה, כי הרב יסביר בעצמו שדורנו אכן חייב את תורת הסוד. ככל שאנחנו יותר מתקרבים להשלמת תהליך הגאולה, אנחנו יותר מתקרבים לענייני נשמה. זה חשבון פשוט. כלומר, נכנסים לפני ולפנים. כשנגיע לבית המקדש, בעזרת השם, כבר נגיע לקודש הקודשים, שהרי אין בית מקדש בלי קודש הקודשים. כדי להיכנס לקודש הקודשים, צריך להיכנס לקודש הקודשים של התורה. וקודש הקודשים של התורה זה תורת הסוד. לכן חייבים לראות בדברי הרב את הדרכתו בתורת הסוד, כי הרב כידוע הוא המורה דרך של הדורות האלה בענייני גאולה. וסיבה שלישית, אפשר להגיד שכל דברי הרב, הם בעצם מקבלים את פרנסתם מתורת הסוד. די לראות את המקורות שציין בנו הרב ציודה זצ"ל לדברים שהרב כתב בספרים הרבים. מעט המקורות, כי לא כל המקורות צוינו, כדי להבין שבעצם את השקפתו הייחודית המאוד חדשנית, המאוד מהפכנית, עד כדי כך שעד היום יש אנשים שלא הצליחו להקל עוד את תורת הרב. גם אם הם מצטטים אותה, זה עוד לא אומר שהם עיכלו אותה. הכל נובע מההבנה הכל כך בהירה שהייתה לרב בסודות התורה. לכן, לא שאנחנו בקיאים בתורת הסוד, אבל אנחנו רוצים בשיעור הזה לראות איך הרב התייחס לתורת הסוד ומה ניתן ללמוד מהדרכותיו בתחום הזה. דבר ראשון, הרב התייחס לתורת הסוד בתחילו ורחמו, כלומר בחרדת קודש עצומה. ואחד מן הדברים הגדולים שאפשר למצוא בדברי הרב זה ההגנה שלו, איך הוא יוצא להגן על תורת הסוד בצורה נחרצת, תקיפה, אבל גם כדרכו בהסברה, לא בהטפה. זה בכלל לא כל כך שיטתו של הרב, שיטת ההטפה. ולכן יש לנו את האיגרת המפורסמת שלו לרב קפח, שכידוע בתימן היו שני זרמים, זרם אחד שלא רצה לקבל את תורת הקבלה, והרב כתב מכתב ארוך שמופיע במאמרי ראייה, והוא מסביר לרב קפח שתורת הסוד היא תורה שבעל פה שלנו. קיבלנו תורה שבעל פה מהר סיני, ותורה שבעל פה כוללת את תורת הסוד, הגוף והנשמה. יש לתורה גוף ויש לתורה נשמה, ויש נשמה לנשמה. ולכן ברור שכל דבר מעשי נקבע על פי ההלכה, אבל זה כמו אדם. זה נכון שהגוף פועל, אבל הנשמה מחיה. וגדולי עולם בכל הדורות הם העריכו, עסקו, לימדו את תורת הסוד כנשמת התורה. וצריך לקחת את תורת הסוד מאוד ברצינות. לכן, כשלוקחים דבר ברצינות, גם מתעסקים בזה ברצינות. כמו שאדם שלומד הלכה צריך ללמוד את זה ברצינות, גם מי שלומד את תורת הסוד צריך ללמוד אותה ברצינות, אולי עוד יותר גדולה. כי כפי שאמרנו, ההלכה עוסקת במעשה. תורת הסוד עוסקת באמונה, היא עוסקת בנשמה. אם אדם יש לו פצע בגוף, זה אפשר לשים פלסטר. מתרפים מפצע בגוף. אבל אם יש קלקול שמגיע לנפש, לנשמה, זה בעיה הרבה יותר גדולה. לכן צריכים לגשת לתורת הסוד מאוד בכובד ראש. הרב ידע את תורת הסוד על בוריה. לא היה ספר אחד בתורת הסוד שהוא לא ידע. הוא למד, היה בקי, וגדולי חכמי הסוד שהיו בדורו ובאו אחריו העידו עליו שאין גדול כמותו בתורת הסוד. ואחד מן הדברים שמוכיחים זה שהרב ידע להסביר לנו את ההשלכות של ידיעת סודות התורה או אי ידיעתם. כלומר, כשאדם בקי במקצוע אחד, הוא יכול להסביר לך מה הנפקמינה, מה ההשלכה. כשאדם לא בקיא, בסדר. יודע, יודע, לא יודע, לא יודע. זה לא ישנה הרבה מבחינתו. אבל רופא שבקיא, הוא יגיד לך, אדוני, תדע לך, אם אתה לא שותה כמו שצריך, אני אסביר לך בדיוק מה שיקרה. סימן שהוא מבין, סימן שהוא יודע. לכן, מיד בתחילת הספר העיקרי שלו, ספר אורות, הרב מתייחס לזה. בפרקי ארץ ישראל סעיף ב', כותב הרב כך, על ידי התרחקות מיקרת הרזים, הרזים זה הסודות, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא, יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת איכן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסך שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, וכל תוכני האומה בבניינה. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. רק מי שירד לעומק הקשר שבין נשמת התורה לנשמת האדם והאומה יכול להסביר את מה שהרב מסביר כאן. לכאורה, מה הקשר בין תורת הסוד לבין אהבת ארץ ישראל לבין אהבת המלכות לבין אהבת העצמאות? מה הקשר? זהו, מי שמבין יודע את הקשר. מי שירד לעומק האור הגנוז בסתרי תורה יכול להבין איך האור הזה מחובר לאור של אהבת ארץ ישראל, אהבת האומה, אהבת ממלכתה. את הקשר הזה הרב מיד מסביר בתחילת אורות. והוא מסביר מה הנזקים החמורים שנגרמו מן ההתרחקות של הכרת נשמת התורה. כי מי שמתרחק מהכרת נשמת התורה, הוא גם מתרחק מהכרת נשמת עצמו ונשמת עמו, ומבחינתו לחיות כאן או לחיות שם, זה לא משנה. מי שאצלו התורה זה רק אוסף של מעשים, מה לי מעשים כאן, מה לי מעשים שם. אין הבדל. למה? כי חסרת משמעות החיים. משמעות החיים הוא נחת בנשמה, וכדי להכיר את רז הנשמה, אתה צריך ללמוד להכיר את רז התורה. הוא מרחיב את הדברים האלה באורות התחייה בסעיף סמך דלת. סתרי תורה מביאים את הגאולה. משיבים את ישראל לארצו. מפני שתורת אמת, בעוז הגיונה הפנימי, דורשת בהרחבתה את הנשמה השלמה של האומה, והאומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות, ואיך שאי אפשר כלל שצביונה יצא לפועל כל זמן שהיא דחופה וסחופה על אדמת נחר. כלומר, הרב אומר במפורש, על ידי שאנחנו עוסקים ברזי התורה, בסתרי תורה, תכף נראה איך, אנחנו מתחברים לאמת השלימה שבנו, ולא החלקית שבנו. מה גורם לנו לזלזל בארץ? כי אנחנו מזלזלים בעצמנו. זאת הסיבה. כי אנחנו לא מכירים את ערך עצמנו. אם היינו מכירים את ערך עצמנו, היינו גם מכירים את ערך הארץ שמאפשרת לנו לגלות את עצמיותנו. אבל מכיוון שאין לנו הכרת נשמה, יש לנו רק הכרת מעשים והכרת האיברים של הגוף. אז אנחנו לא כל כך מרגישים חיסרון בהופעתנו, בחוסר הופעתנו המלאה והשלמה בארץ הזאת. גם הגאולה היא לא כל כך דבר עקרוני. אפשר לדבר על הגאולה. אפשר הרבה לדבר על הגאולה, בלי לחיות אותה. כי אנחנו עוד מעט נראה שאחד מן הסממנים הגדולים של הדבקות האמיתית ברזי התורה, זה הנמרצות של המפעליות. דווקא. הרב מסביר את זה בפסקה שלא מופיעה כאן במקורות, בספרו עולת ראייה, כשהוא מדבר על קדושת השבת. הוא כותב את זה ביחס לאותו סיפור מופלא של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה מסתתר במערה במשך 12 שנה. ואחרי 12 שנה שהוא למד שמה את כל התורה על כל סודותיה, יצא מן המערה, ותגובתו הראשונה כשהוא פגש את עולם המעשה זה היה דווקא לבטל אותו. ואז הוא נצטווה לחזור למערה ל-12 חודש נוספים. יוצא רבי שמעון בר יוחאי עם בנו אחרי 12 שנה ו-12 חודש, ואז יש להם פגישה מעניינת. בהדה פנאיה דמעלה שבתא. הפגישה שלהם מתחוללת בערב שבת. חזו אהו סבא. ראו סבא אחד. סבא זה אדם זקן, הולך לאיתו, שכבר גמר להכין את השבת, הולך לבית הכנסת, צעד אחר צעד, כבר ראשו במחשבות עליונות של מנוחת השבת, בואי קלה, בואי קלה. אבל לא ככה מופיע אותו סבא בפני רבי שמעון בר יוחאי ובנו. חזו אהו סבא דאהבה נקית תרי מדני עשה. ראו את אותו סבא שהיה מחזיק שני בדי הדס, וראית בין השמשות. הוא היה רץ בין השמשות. סבא רץ. סבא בדרך כלל לא רץ. אבל הסבא הזה הוא כן רץ. אמרו לי, אני למה לך? שאלו את הסבא, רבי שמעון בר יוחאי ובנו, שיוצאים מן המערה אחרי שלמדו כל כך הרבה זמן תורה. מה אתה עושה? מה זה העדסים האלה? לאן אתה רץ, סבא? אמר לאו, לכבוד שבת. אמרו לי, ותסגי לך בחד. אמרו לו, לכבוד שבת? טוב, יפה מאוד. אז מספיק באחד. למה בשניים? תבוא ותשאל, תגיד לי, מה אכפת לרשב"י ולבנו רבי אלעזר? כמה בדי הדס מחזיק הסבא הזה? הוא רץ עכשיו. חכה רגע, סבא. אני רוצה להבין, למה אתה מחזיק שני בדי הדס ולא אחד? כי כנראה שאתה סבא חכם. וכנראה שרשב"י ובנו גילו מחזה מיוחד. והם רצו להבין כל פרט במעשיו של אותו סבא. כי רשב"י ובנו הבינו שאם הפגישה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מכין להם כשהם יוצאים מן המערה זה הסבא הזה בערב שבת, כנראה שיש לזה משמעות. חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. תשובת הסבא, לא, צריך שניים. צריך לקיים זכור ושמור. זכור ושמור מקיימים בהדסים, זכור ושמור מקיימים במצווס. לא, הסבא הזה מקיים זכור ושמור בהדסים, בריצה, בערב שבת. אמר לי לברי, אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו, כמה חביבין מצוות על ישראל. כמה חביבים מצוות על ישראל? איפה כתוב בתורה שצריך לרוץ בערב שבת עם שני בדי הדס, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור? איפה זה כתוב בתורה? מה אומר רבי שמעון בר יוחאי לבנו? אבל יש תורה, ויש תורה. ודאי שהסבא הזה, הוא היה רץ לכבוד שבת. אומר הרב קוק בספרו עולת ראייה, וזה הכוח של פעולת הקודש על החול, הוא פועל את הזריזות המעשית, עד שמעורר גם כן את כוחות הזקנה להיות מזורזים בפועל, פועל ובמעשה. זאת אומרת, ממה התפעל רבי שמעון בר יוחאי? הסבא רץ. יש לו כוח של קדושה. הוא כבר הגיע למדרגה של קיום מצוות, לא רק באיסור מלאכה, ולא רק במצוות הידועות והמפורסמות. העולם כולו קודש לעבודת השם. בדי הדס. הריח הטוב שיוצא מעבודת השם. זה תורת הסוד. המקובלים בצפת שיוצאים לקראת השבת הקלה בשדות, הם למדו את זה מהמעשה של רשב"י והסבא. הסבא הזה הוא המחזה של מדרגה של תורת הסוד בעולם המעשה. רשב"י חשב אחרי 12 שנה שהעולם הרוחני ומבטל את עולם המעשה. אחרי 12 חודש הוא גילה שהעולם הרוחני הוא בעצם מתגלה בזריזות של עולם המעשה. סבא אחד זקן, כשהוא מחובר אל הקודש, הוא יודע לרוץ, והוא מראה איך ריח גן עדן מופיע בעולם שלנו בשני בדי הדס. סוד השבת, יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, עולם הנצח יכול להופיע בשני בדי הדס, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. בעולם הקודש אין עייפות, גם סבא יכול לרוץ, כמו שמסביר המהר"ל בכל הספרים שלו, שככל שאדם הוא יותר מחובר לעולם הרוח, כבדות החומר לא פועלת עליו. החומר הוא הפגישה הראשונה מצד החושים, ויש פגישה יותר פנימית עם העולם, זה הריח. שני בדס אלה מרמזים על המציאות הפנימית שקיימת בעולם הגלוי. ורבי שמעון בר יוחאי רואה כנגד עיניו את היישום של כל תורת הסוד שהוא למד. במערה רבי שמעון בר יוחאי למד את תורת הסוד. הסבא בערב שבת בא לגלות את תורת הסוד בעולם המעשה. והרב בהרבה מקומות מסביר שאנחנו נמצאים בתקופה שמחייבת אותנו לגלות את העולם הפנימי, לראות את העולם הרוחני בעולם המעשה. למה? בגלל שעולם המעשה השתכלל והתפתח עד מאוד. ויום אחד האנשים יתעייפו מהחומר, והם יחפשו רוח, והם ילכו לחפש אותו רחוק מאוד, או יטענו שחוץ מחומר אין שום רוח. רק אם אנחנו נשכיל לגלות לדורנו את הסוד שבעולם הבריאה, אנחנו נצליח להוביל את הספינה של האומה למטרתה, ליהודה, לגאולתה. לכן כותב הרב בקריאות גדולות, קריאה גדולה, מאמרי ראייה, חלק ב', הרוח התוקף את כל האנושות תקף גם כן את איזה חלק מבנינו. אמנם יותר קרובים אנחנו למקום האורה, יותר קרובים למעיין החיים, יותר מלאים בחיי הנשמה האלוקית, אשר ירבנו לנוק ממנה מימי עלומנו עד ימי זקנה ושיבה. מוצל הוא ישראל ממערת אלוקים זאת באמת. ואם נדמה לנו שעול הכפירה הסתרג ועלה על צוואר רבבות מבנינו, וישם בסדר רגלם ועתה הם כמפרפרים בין החיים והמוות, לא ידעו חיים ומנוחה, לא ידעו עדן שלוות תם, והם צמאים להרטיב את חיקם היבש, הנה קרובות הן העיניים להיות מתפקחות. קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה, שנתפכה בתקופה קצרה למין אמונה קנאית וחצופה, אמונת הכפירה. ואינם דופקים על דלתי תשובה, שאך נדמים להם כאילו הם סגורים לפניהם, בשעה שאך דחיפה אחת מספקת היא לפתוח את השערים לרווחה. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, בזקניו ובצעיריו, מחנה גדול כמחנה אלוקים. אחינו היקרים, חכמי תורה וסופרים משפיעים, גם אנו נועלנו וחטאנו, למדנו וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו, אבל שכחנו את האלוקים ועוזו. לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולי חכמי הדורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצבחו והכריזו בקולי קולות כי סוף הנער של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב, אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מיני ים, מימה דחוכמתה וקבלה, מים דעת האלוקים, מים תואר האמונה התאורה הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה, ממקור החיים. אם כן, הרב יודע לעורר כבר לפני עשרות שנים את חכמי הדעות לעסוק בעיקר החיים, כדי למנוע את אמונת הכפירה להשתלט על לבבות רבים. לא רבים הלכו אחריו, ואף על פי שישנם לא מעטים שטענו שהם עוסקים בתורת הגבלה, זה לא הצליח להרטיב את היובש הנפשי ששורר על מוחות ולבבות של כל הדור הנפלא הזה. ולמה? למה למרות שרבים טענו שהם מוחזים בתורת הסוד, זה לא הצליח לרומם את הדור ולהציל אותו מייסורי וממחלת הכפירה? וזה דורש עיון גדול. לזה אנחנו נזדקק במה שקרה מעט זמן אחרי פטירתו של מרן הרב קוק. אחרי פטירתו של מרן הרב קוק קם חוג לימוד כתבי הרב קוק. אנשים גדולים התאספו יחד והיו נוהגים ביחד ללמוד את כתבי הרב. אז מדובר במעט מאוד אנשים. מיד אחרי פטירתו של הרב, מספר האנשים שידעו על תורת הרב היה קטן ומצומצם, ואלה שבכלל היו מסוגלים לעסוק בתורת הרב, כמובן היה מספר מאוד קטן. קם מה שנקרא חוג הראייה. ואז הרב ציודה זיכרונו לברכה כתב הדרכות בלימוד כתבי הרב כפי שהוא קיבל מאביו, והוא העביר את הדברים לחוג הזה. תסתכלו בצד השני של הדף, קווים לחוג הראייה לדרכי העיון במשנת אדוני, אבי, מורי ורבי, הרב זצ"ל. יש פה הדרכות. אנחנו נתעסק בסעיף ב'. לשונות של חוכמת הקבלה, הנמצאים בספרים שלפנינו, יש להשתדל לבררם ולפרשם ממקורות נאמנים, כפי הצורך ההכרחי לגופם של הדברים, ולהיזהר ולהימנע מלהרחיב את הטיפול בהם יותר ממידה זו. ועל אחת כמה וכמה שלא להמשיך ולהעביר את הדברים בעצמם אל לשונות קבלה במקום אשר אלה אינם בספרים. הדרכה מעניינת. נתקלת בדברים עמוקים שבדברי הרב, ואולי מכיוון שאתה מבני עלייה שאפילו למדו את תורת הסוד במילים של תורת הסוד, זהירות שלא להחזיר את המושגים ללשונם המקורית, אלא יש ללמוד את דברי הרב כל שונם. ואפילו כשנתקלים במושגים של תורת הסוד בעצמם, צריך לצמצם ולהתמקד בבירור ובלימוד של המושגים האלה לפי ההקשר בו הם נאמרו. למה ההדרכה הזאת? עם אחד יבוא מישהו ויגיד לנו, תראו מה שהרב אומר כאן, זה בעצם במין הזוהר, דף זה ודף זה, עץ חיים דף זה ודף זה. לא! למה? מה קרה? עשינו שירות טוב לרב, חשפנו לכולם שהוא היה בקי בתורת הסוד, עכשיו הוא יכול לקבל הכשר, הוא יחשב כמגובל מדופלם, שהיה בקי בכל הספרים של תורת הנסתר, ויוכיחו ויראו שהוא ידע את תורת הסוד על בוריה. למה לא לעשות את זה? הדרכה ללומדי ספרי הרב. כי יש כאן הדרכה בעצם כוללת להבנת הגישה בכלל לתורת הסוד. מה היה תפקידם של גדולי עולם במשך כל הדורות? רבי יהודה הלוי, המהר"ל מפראג, הרמח"ל, גדולי החסידות, הגר"א, הרב, מה היה תפקידם? שלא לדבר על השכל הטהור של הרמב״ם. התפקיד שלהם היה להאיר את עולם המושגים שלנו מנשמת התורה, להכניס לתוך עולם המציאות מציאותה של תורה, להכניס בגוף המעשה את אור הנשמה. הם נשאו בעול כבד. צריך להיות אדם בעל שיעור מיוחד כדי להיות הראש בשמיים והמילים בארץ. הרי זה לא פשוט. איך אפשר בכלל לתאר מחשבה במילים? איך אפשר בכלל לתרגם אלוקות במושגים? הרי חלילה וחס אפשר לחתוך את נורא של צמצום, של כאילו, של אשליה, של דמיונות. איך אפשר? זה השליחות שהם קיבלו. זו השליחות הנוראה. שהם לקחו את הנשמה, וכדי שנוכל להיפגש איתה, הלבישו אותה בגדי פאר. אנחנו לומדים את ספרי הרב, ואנחנו לומדים את סודות התורה. וזה פועל עלינו. זה עושה אותנו אנשים מאמינים, וגם אנשים מעשיים. לא אנשים מרחבים בעולמות עליונים, מנותקים מן המציאות, ועוזבים אותה להנחה. ולא אנשים שקועים במעשה יבש או בשכל קר. לא. אנחנו לומדים את דברי האמונה של גדולי הדורות במשך כל השנים, ואנחנו מרגישים שאנחנו מחוברים לנשמה מצד אחד, ומקבלים רצון גדול וחזק לפעול ולעשות. כי הם ידעו לתרגם לנו את המושגים העליונים ולברר אותם ולהלביש אותם במעשים של אמונה. והרי זה הפלא. נחזור לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, כפי שאמרנו, יצא מן המערה. טוב, הוא יוצא מן המערה, והוא פגש את אותו סבא, והוא שמע ממנו זכור ושמור, וראה זקן שמסוגל לרוץ, ומסוגל לחבר בין השמשות את החול והקודש. ולא לראות מלחמה בין הטבע לבין הקדושה, אלא ההפך. ואומר רבי שמעון בר יוחאי כמה מילים. כדאי לשמוע את תורת הסוד של רשב"י. הועיל והתרחיש ניסה, כיוון שנעשה לנו נס, אומר רשב"י. אז מה עושה אדם שנעשה לו נס? טוב, יגידו לו, נעשה לך נס? סעודת הודיה. משהו. נעשה לך נס? אתה אם כן בעל ניסים? אם אתה בעל ניסים, נשלח לך 300 אנשים שיקבלו ממך ברכה. כי הרי נעשה לך נס, אז אתה אדם מיוחד. אתה יכול לברך אחרים. רשב"י אמר משהו אחר. הועיל והתרחיש ניסה, איזל עתקין מילתא. כיוון שנעשו לנו נס, אני אתקן משהו. אמר, איקה מילתא דבאי לתקונה? האם מישהו יודע על משהו בעולם שצריך לתקן אותו? יש איזה משהו שאני יכול לעשות ולהועיל בעולם של ריבונו של עולם? פעמיים רבי שמעון בר יוחאי משתמש באותו ביטוי. אתקין מילתא, אתקן דבר. שאל, איקה מילתא דבאי לתקונה? רבי שמעון בר יוחאי הבין את תורת הסוד. מתמלאים אור והולכים לתקן את העולם. זה שיעור גדול של הסבא. בשביל מה יש הדסים בעולם? כדי לכבד את השבת בזכור ושמור, כדי לגלות שבעולם יש הרבה טוב, כי ההדס, אם אתה רוצה שהוא ייתן את ריחו הטוב, שינודף ריח טוב, צריך לשפשף אותו. לוקחים בדי הדס, משפשפים ויוצא ריח טוב. שפשף קצת את המציאות, ואתה תגלי את מאמר השם שצפון בו. רבי שמעון בר יוחאי אמר, הבנתי. במערה, בישיבה, למדתי תורה. עכשיו, בא המכה בפטיש של תורת הסוד, לתקן עולם, לעשות, לפעול. לכן רבי הרב ציודה הזהיר את לומדי כתבי הרב. הרב תרגם לבני דורו את סודות התורה לאותה שפה שיכולה לעורר אותם לפעול את המעשים הגדולים והנכונים להשלמת גאולתם של ישראל. אל תעלו אותם חזרה לשמיים. ההפך, במשך כל הדורות, גדולי תורת הרזים הורידו את הסודות אלינו, והפכו אותם למעשים פועלים כדי לזרז אותנו לעשייה, לעשיית הגאולה. זה לימוד מאוד גדול. לחפש את הסוד במקום שבו הוא גלוי. חודש טוב.
תודה רבה לרב.